כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, י"ב בכסלו תשע"ח, מסכת שבועות, דף ב', הדף הפותח את מסכת השבועות. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב מתחילים אנו היום הזה את מסכת שבועות, המסכת השישה ועשרים בתלמוד הבבלי, כמניין הוויה. אנחנו שקבענו בסייעת הדשמיא הגדולה את מושבינו בבית המדרש, נושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אני מבקש לפתוח את מסכתנו, מסכת שבועות, בת התשעה וארבעים דפים, שאותה אנו מתחילים בסייעת הדשמיה הגדולה היום הזה, עם הקדמה למסכת, כהרגלנו בסייעת הדשמיה, בפתיחת מסכתות. מסכת שבועות היא מסדר נזיקין, ובתלמוד הבבלי מיקומה בין מסכתות מכות למסכת עבודה זרה. בתלמוד הירושלמי מסכת שבועות נמצאת לפני מסכת מכות. בגמרא לקמן בדף ג' עמוד א' נאמר, שהטעם שסידרו את מסכת שבועות אחר מסכת מכות, מפני שפתיחת המסכת, שבועות 2 שאין 4, יש לה דמיון למשנה שבסוף מסכת מכות בדף חף עמוד א', שהמשחית את זקנו עובר בכמה עבירות על מעשה אחד, ולכן סמחום זו לזו. והרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים כותב עוד טעם, מפני שבסדר נזיקין שנויים ענייני המשפטים והדיינים, ומסכת מכות שייכת למסכת שבועות בכך ששתיהן ממעשה הדיינים, שרק בית דין מלכים ומשביעים. יש שנהגו ללמוד מסכת זו בין פסח לשבועות כהכנה לחג מתן תורה, שנקרא שבועות. כך כותב החתם סופר. והאחרונים תמהו, הרי מסכת שבועות עוסקת בהלכות שבועה, מה שייכותה לספירת העומר ולחג השבועות, ותרצו שלושה תירוצים. בספר מנחת העומר הוא תירץ שלימוד מסכת שבועות מתאר משבועות שווא ושקר כדי שיוכלו לקבל את התורה. בספר שבעה שבועות הוא מתרץ על פי דברי מדבר קדמות, שחג השבועות נקרא כך על שם שני השבועות שנשבע הקדוש ברוך הוא לנו שלא ימיר אותנו בעם אחר, ושנשבענו אנחנו לקדוש ברוך הוא שלא נמירנו חס ושלום, ולכן מסכת שבועות שייכת לעניין החג. ועוד תירוץ על פי דברי אור החיים, שחג מתן תורה נקרא בשם שבועות על שם השבועה שנשבעו ישראל בהר סיני, כי אמירת הן הן היא כשבועה, כאמור בגמרא לקמן בדף למדווה עמוד א'. ובני ישראל אמרו פעמיים כל אשר דיבר השם נעשה, ולכן מסכת שבועות שייכת לחג מתן תורה. עיקר המסכת מדברת בדיני השבועות ואופן חיוביהן, אלא שאגב פתיחת המסכת שתיים שהן ארבע, ובה גם דין תומת מקדש וקודשה והקורבנות המחפרים עליה. בהקדמה שלפנינו, עיקרי הנושאים האמורים, והיא מחולקת לשני נושאים מרכזיים. דיני שבועות, מהפרק השלישי עד סוף המסכת, מדף י"ט והדף מ"ט, ודיני תומת מקדש וקודשיו, הפרק הראשון והשני, הדף י"ט עמוד ב'. כמו כן, נידונים במסכת הזו עניינים נוספים, ומהם לב שאין בו מעשה, מראות נגעים, קדושת דמים ומותר הקורבנות, כפרת יום הכיפורים והתשובה, להתרפא בדברי תורה, על זה נלמד בדף ט"ו עמוד ב', קדושה ראשונה כדשה לעתיד לבוא או לשעתה, מצוות עשה שבנידה, מעילה בקונמות, דיני עידות ובית דין, המקלל בשם, דיני טוען ונטען, המלווה על המשכון ועבד המשכון ושומר הוידה. עניין השבוע, מהות השבוע היא דברי אמת כשם שהקדוש ברוך הוא אמת, או הקיים דבר פלוני ולא השנה הוא לעולם, כמו שהשם ברוך הוא קיים ולא ישתנה לעדי עד. כך אומר ספר החינוך ומוסיף, שלכן לשון שבועה תבוא לעולם בלשון נפעל, כלומר, שנפעל בדבריו שיקיים מה שאמר בקיומו, ברוך הוא. הלשון שבועה היא מלשון שבעה. יש מהראשונים, כמו הרמב"ן, שמבארים על דרך הסוד שהם שבעה עמודי העולם. רבינו בחיי מבאר שהם השבעה קולות שהשיג משה רבינו במתן תורה. שכל הנשבע לשקר הוא עובר על השבועה, מעיד על עצמו שאינו מאמין בהם, ויצא מכלל התורה ואין לו חלק לעולם הבא ונענש בשבעה מדורי גיהינום. הרש"ר הירש מבאר שמספר שבע בכל מקום הוא אות וסימן ליחידו של עולם אדונו ובוראו. ולהישבע פירושו להתמסר למספר שבע, כלומר, להעמיד עצמו תחת משפט אדון העולם אם דבריו אינם נכונים או אם לא יקיים דברו. מה ההבדל בין שבועה ונדר? שבועה זה אדם האוסר על עצמו דבר, ואילו נדר הוא כאשר אוסר את החפץ ומתפיס בו איסור. נחלקו הראשונים מה דינו של האומר נדר בלשון שבועה, כגון שאמר כיכר זו עליי שבועה, ולהפך, באומר שבועה בלשון נדר, כשאומר קונם שלא אוכל כיכר זו. יש מהראשונים שכתבו שאין בדבריו כלום, ויש שכתבו שהם חלים מדין ידות נדרים או שבועות. כל עבירות שבתורה נאמר בהם, ונקה. וכאן נאמר, לא ינקה. שאין מתכפר עוון השבועה כולו עד שיפרע ממנו על השם הגדול שחילל, ואין לזה ניקיון מדין שמיים. לפיכך צריך אדם להיזהר מעוון זה יותר מכל העבירות. כך הרמב"ם בהלכות שבועות פרק י"ב הלכה א'. כל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כל עבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו וממשפחתו שמחפים עליו, ולא עוד, אלא שגורם להיפרע חס וחלילה מכל ישראל, כי כל ישראל ערבים זה בזה. כל עבירות שבתורה, אם יש לו זכות, תולה לו שניים ושלושה דורות, וכאן נפרעים מיד. ואף דברים שאין אש ומים מחלין אותן, שבועת שקר מחלה אותן. ואבון זה מן החמורות, ואף על פי שאין לו, לא קראת ולא מיטת בית דין, מפני שיש בו חילול השם המקודש שהוא גדול מכל האבונות. כך אומר הרמב״ם. נחלקו הראשונים אם אבון זה מתכפר על ידי מלכות, יש מי שכתב, והוא הרמב״ם, שאין האבון מתכפר אף במלכות, שנאמר כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אילו הראב"ד כותב בהשגותיו, שעל ידי מלכות מתכפר האבון. ומפני חומר אבון זה צריך להיזהר בקטנים הרבה וללמד לשונם דברי אמת בלא שבועה, כדי שלא יהיו רגילים להישבע תמיד כעקום. וזה הדבר כחובה הוא על אבותיהם ועל מלמדי התינוקות, וטובה גדולה היא לאדם שלא יישבע כלל. האומר עלה או ארור הרי זו שבועה, וכן האומר לב לב או הן הן פעמיים הרי זו שבועה. וכן האומר ימין או שמאל, ואם אמר איסר להשם שלא עשה כך וכך, כיוון שהוציאו מפיו בלשון איסור על עצמו, הרי זו שבועה. אבל אם אסר את החפץ ואמר באיסר יהיה דבר זה, אין זו שבועה אלא נדר. היה חברו מפציר בו לאכול ואמר שבועה שאוכל לך, או לא שבועה לא אוכל לך, הרי זו שבועה. אם נשבע במה שכתוב בתורה, דעתו על ההזכרות שהן קדושות והרי זו שבועה. ואם נשבע סתם, דעתו על הגביל ואין כאן שבועה. ומכל מקום, אם עם הארץ הוא, צריך שאלה לחכם כדי שלא ינה קלות ראש בשבועות. נטלה בידו ונשבע בה, הרי זה כמי שנשבע במה שכתוב בה ויש כאן שבועה. יש מהראשונים שכתבו שהנשבע בתורה אינה שבועה. התפסה בשבועה. המדפיס בשבועה על חברו ששמע את חברו נשבע ואמר ואני כמותך, אין זו שבועה. מחלוקת ראשונים, אם זה לא שבועה כלל, או שרק אין עליה חיוב קורבן ומלכות, אבל איסור יש בה. ביטוי שפתיים. בתורה נאמר, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים. למדו חכמים שאם לא הוציא את השבועה בשפתיו, אף שגמר בליבו להישבע, אין זו שבועה. אם גמר בליבו להישבע על דבר אחד וטעה בדיבורו ונשבע על דבר אחר, אין זה ביטוי של מחשבתו ואינה שבועה. אינו חייב על השבועה עד שיהיו פיו וליבו שווים. ארבעה שבועות התירו חכמים מפני שאין דעתו שלמה בשבועתו, והילו הן, שבועת זירוזין, שבועת הווי, שבועת שגגות ושבועת אונסין. וזה פירושם, שבועת זירוזין, כשהיה חברו מפציר בו שיוכל אצלו ואמר לו שבועה שלא יתם אצלך דבר, לא נשבע זה אלא שלא יוכל אצלו. שבועת הווי היא, שכידוע לכל שהוא מגזים בשבועתו כגון שנשבע שראה חומה גבוהה עד לרקיע. וזה דווקא כשהוא מגזים בשבועתו, אבל אם מדבר בלשון שאינה נכונה כגון שנשבע שראה גמל הפורח באוויר, ואחר כך פירש כוונתו שראה עוף גדול ומשום גודלו כראו גמל, הרי זה שבועת שווא. שבועת שגגות, מי שנשבע וטעה בדבר שנשבע עליו היה סבור שהוא כדבריו יתברר שאינו כן, ושייך הדין הזה בשבועת העדות ששכח שיש לו עדות, הן בשבועת הפיקדון ששכח שיש פיקדון בידו, הן בשבועת שווא כגון שנשבע שלא ילבש תפילין ולא ידע שהתפילין מצווה, הן בשבועת שקר כגון שנשבע שלא אכל ונזכר שאכל, או שנשבע שלא יאכל ושכח ואכל, או שלא תהנה אשתו לו מפני שיקטע את בנו ונודע שלא יקטע, וכן כל כך יוצא בזה. שבועת עונסין היא הנשבע כדי להבריח מהמוכס או מההורג, וצריך שתהיה כוונתו בעת השבוע לדבר אחר שהוא פותרו מהשבוע הזו, כגון שנשבע שלא יאכל בשר ובליבו חושב שכוונתו היום. מי שנשבע, וקודם שעידו עליו שנשבע או יתרו בו שלא יעבור על שבועתו, אמר כך וכך היה בדעתי בפירוש שבועה זו, או שאמר תהיתי בדיבורי אינו לוקה, אבל אחר שעידו בו שנשבע או יתרו בו שלא יעבור על שבועתו ושתק, אינו נאמן לפרש מה היה בליבו. וזהו בנשבע על דעת עצמו. אבל הנשבע על דעת אחרים, לעולם אין הדבר תלוי בדעתו, אלא בדעת אחרים, ואינו יכול לפרש דבריו. ולפיכך, שהדיינים משביעים אומרים לו, לא על דעתך אנחנו משביעים אותך, אלא על דעתנו. אין אדם יכול להישבע אלא על עצמו, שנאמר לאסור איסר על נפשו. לפיכך, עבד שנשבע אין השבוע חלה עליו, מפני שהוא ברשות רבו. כיוון שצריך שתהיה דעת הנשבע עליו בשעת שבועתו, לכן מי שהטיל תנאי בשבועתו, ואמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, אם אוכל זו, אם אכל את הראשונה בשוגג, אינו חייב על השבועה הזו, כיוון שבשעת חלות השבועה, לא הייתה דעתו עליה. מי שנשבע וחזר בו בפיו תוך כדי דיבור, בטלה שבועתו, ושיעור תוך כדי דיבור, זמן שאלת שלום מתלמיד לרבו שאומר לו, שלום עליך רבי או שלום עליך רבי ומורי. הנשבע שלא ליטום ואכל כל שהוא חייב, אבל הנשבע שלא לאכול היום ואכל פחות מכזית פטור, מפני שהוא חצי שיעור שאין אכילה בפחות מכזית. הנשבע שלא יאכל ושתה חייב שהשתייה בכלל אכילה, אבל הנשבע שלא לשתות מותר לאכול שאין אכילה בכלל שתייה. הנשבע שלא יאכל ואכל דברים שאינם ראויים לאכילה פטור מפני שאין זו אכילה, אבל אם נשבע שלא אכל, והוא אכל כבר דברים שאינם ראויים לאכילה, הרי זה חייב, כיוון שכבר יחשיבה מצלו למה אכל בכך שהאכלם. הנשבע שלא יאכל ואכל נבלות וטריפות פטור, מפני שאין אילו דברים הראויים לאכילה, אבל אם נשבע בפירוש שלא יאכל נבלות וטריפות, ובאופן שהשבוע חלה כגון שכלל דברים המותרים הם דברים האסורים, חייב מפני שפירש. וכן אם נשבע שלא אכל והוא אכל נבלות, חייב שרי יחשיבה מצלו כבר למה אכל. אין שבוע חלה על דבר שאדם מצווה בו כבר מן התורה, הן מפני מצווה, כגון שנשבע להניח תפילין, אין מפני איסור, כגון שנשבע שלא לאכול מאכלות אסורות, ואין מפני שבועה, כגון שנשבע על דבר שנשבע עליו כבר. וכן על השבועה חלה, לעקור דבר שאדם מצווה בו מן התורה, הן מפני מצווה, כגון שנשבע לא להניח תפילין, הן מפני איסור, כגון שנשבע לאכול מאכלות אסורות, והן מפני שבועה, כגון שנשבע לאכול כיכר זו, וחזר ונשבע שלא לאוכלה. וכשנשבע לעקור דבר שהוא מצווה בו, כגון שאין בידו לקיים את שבועתו, הרי יצא מפיו לחינם ולוקה עליה משום שבועת שווא. אבל כשנשבע לקיים דבר שהוא מצווה בו, שבידו לקיימו אבל אין שבועה חלה, נחלקו הראשונים אם לוקה עליה משום שבועת שווא, או שאין בדבר שבועת שווא, עד הרבה מותר לאדם להישבע כדי לזרז את עצמו לעשות מצווה. אבל אם כלל בשבועתו דברים המותרים לו עדיין, מתוך שחלה השבועה לדברים המותרים לו, חלה על הכל. וכגון, הנשבע שלא לאכול תאנים וחזר ונשבע שלא לאכול תאנים וענבים, חייב על התאנים שתיים. וכן אם הוסיף על הדבר שהיה מצווה בו, תוך שחלה השבוע על התוספת חלה על הכל, כגון, שנשבע שלא לאכול 10 תאנים וחזר ונשבע שלא לאכול 9, כיוון שהשבועה מוסיפה לאסור עליו. מה שהיה מותר בו, אם אכל 9 חייב, אם אכל 10 חייב משום שתי השבועות. אחד הנשבע בעצמו ואחד שישבעו, אחרים אפילו ישבעו, גוי או קטן, הרי זו שבועה והוא שענה אמן אחר שבועתם. כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו. אחד העונה אמן או אומר דבר שעניינו כעניין אמן, כגון שאמר הן, או מחויב אני שבועה זו. או קיבלתי עליי בשבועה זו, וכן כל כך יוצא בזה. ובשבועת הפיקדון אף שלא ענה אמן, הרי זה כאילו נשבע. נחלקו הראשונים אם שבועה צריך שתהיה בשם השם. יש מי שכתב שכל שבועה צריכה להיות בשם או בכינוי השם, ואם לאו אין חייבים עליה. ויש מי שסובר שרק בשבועת העידות ושבועת הפיקדון צריך שישבע בשם וכן להתחייב מלכות על שבועת ביטוי. אבל קורבן שבועת ביטוי חייב אפילו, אף אם לא נשבע בשם. יש מי שכתב שאין צריך בשום שבועה לא שם ולא כינוי. וכינוי השם הוא שיאמר שהוא נשבע במי ששמו חנון, במי ששמו רחום, במי ששמו ערך אפיים וכדומה. יש בתורה 5 סוגי דינים בעניין השבועות. איסור שבועות, דהיינו יש שבועות שאסרה אותם התורה ואילו הם שבועת שווא, שבועת ביטוי כאשר הוא משקר בשבועתו. שבועות חובה, יש שבועה שצוותה התורה להישבע אותה והיא שבועת העדות. שבועות ממון, יש שבועות שצוותה עליהם התורה ואינה חובה, אלא שאם ירצה אדם להיפטר בדין ודברים שיש לו עם חברו, צריך להישבע אותם, והם שבועת השומרים ושבועת עד אחד. עונש שבועה, יש שבועות שהוזכרו בתורה לעניין עונשם וחיובם, ואילו הם שבועת הביטוי, שבועת העדות, שבועת הפיקדון. מהי מהותה של שבועת ביטוי? התורה אסרה להישבע לשקר על דבר שכבר היה, וכן אם נשבע לעשות או לא לעשות איזה דבר, אסרה התורה לחלל את שבועתו. ואין שבועת ביטוי נוהגת אלא בדברים שאפשר לא לעשותם, אבל אם נשבע על דבר שאין יכול לקיימו, אין זה שבועת ביטוי אלא שבועת שווא. בתורה נאמרו כמה פסוקים באיסור שבועה לשקר, נאמר ולא תשבעו בשמי לשקר, ונאמר לא יחל דברו, ונאמר לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. יש מחלוקת המוראים, אילו מהפסוקים אוסרים שבועת ביטוי, ואילו מהם אוסרים שבועת שווא. אם נשבע לשקר ועבר על האיסור הזה, אם עבר במזיד לוקה, אם עבר בשוגג מביא קורבן חטאת עולה ויורד, אינו לוקה על שבועה לאבא, אלא אם כן עשה מעשה, אבל על השבועה לשעבר לוקה, אף שאין בה מעשה. השבועות מתחלקות לשני ענפים, שבועות לאבא ושבועות לשעבר. ובכל אחד מהענפים הללו יש שני סוגים, הנשבע להרע והנשבע להיטיב, נמצאו כלל שבועות הביטוי 2 שהם 4. מי שנשבע והתחרט על שבועתו, או שמפני דבר שנולד הרי הוא מתחרט משבועתו, ואילו היה יודע לא היה נשבע, הרי זה נשאל לחכם אחד או לשלושה אדיוטות במקום שאין שם חכם, ומתירים לו את שבועתו. הקרובים כשרים להתיר שבועה ומתירים גם בלילה ואף בעמידה, מפני שאין התרת דין שצריכים להישב בו. ולפיכך נשאלים להתיר שבועות גם בשבת אם היה לצורך שבת. כאמור במסכתנו נלמד על שבועת שווא, על שבועת הפיקדון, על שבועת העידות, על שבועות ממון שמן התורה, שבועת השומרים, שבועת עד אחד, גלגול שבועה, שבועות ממון שמדברי חכמים, וכאמור בחלק השני נלמד על דיני תומת מקדש וקודשיו. מסכת שבועות, מסכתנו החדשה, נתברכה בביורים רבים מרבותינו הראשונים, מהם שנתחברו על סדר הגמרא כשהם מקיפים את כל המסכת, ומהם שנתחברו על הריף ועוסקים בדברים הנוגעים להלכה בזמן הזה. ואילו הם פירושי הראשונים על המסכת. רבינו חננאל, חידושי הרי מגש, לרבי יוסף אבן מגש, תלמיד הריף, חידושי הרמב"ן, חידושי הרשב"א, חידושי הריטב"א, תוספות הראש, מבית מדרשו של רבינו אשר בן רבי יחיאל, חידושי הר"ן, ומרבותינו האחרונים לא נמצאו חידושים רבים על כל המסכת, ורובם כתבו על חלקים ממנה. הנה כמה מהם, פני יהושע, לרבי יעקב יהושע מפרנקפורט, יד דוד, לרבי דוד זיצנאים, חידושי מערם שיק, לרבי משה שיק, תלמיד החתם סופר, אוהל דוד, לרבי דוד דייץ', וכן תורת חיים, כוס הישועות, חידושי מערי בן לב, חידושי רבי עקיבא איגר, חידושי בית מאיר, חידושי חתם סופר, חידושי ערים, מרומי שדה, וכמובן, הפירושים הקבועים לרבותינו המערשל, המערם, המערשה, הרשש, שנמצאים בסוף הגמרות, במהדורת ש"ס וילנה. יש לציין גם את ספרי הפוסקים על סדר השולחן ערוך שיש בהם חידושים רבים למסכת שבועות, אשך, חסמה, אורים ותומים, קצות החושן, נתיבות המשפט, חידושי ערים, שער המשפט, ברכי יוסף, המסת משה, החזוניש והקהילות יעקב. וכעת בשמחה ובטוב לבב ובהתרגשות ניגשים אנו ללמוד את המשנה הפותחת את מסכת שבועות בדף ב' עמוד א', בפרק הראשון של המסכת, פרק ששמו שבועות 2. הפרק הזה עוסק בעיקרו בתומת מקדש וקודשיו, כלומר, אדם שנכנס לבית המקדש כשהוא תמה או אכל קודשים בתומה, אם עשה זאת בשוגג או במזיד, באיזה קורבן הוא מתכפר, וכן עוסק בשאר עבירות שבתורה באיזה קורבן הן מתכפרות. המשנה הראשונה שפותחת את מסכת שבועות מבארת ארבעה דינים שיש בהם שני פרטים הכתובים במפורש בתורה, ושני פרטים שהם מדאורייתא אמנם, אבל אינם כתובים במפורש אלא נלמדים מפסוק. לאחר מכן המשנה דנה באופני הכפרה של אדם שנכנס לבית המקדש בשוגג כשהוא תמה, או שאכל קודשים בשוגג כשהוא תמה. כמו כן מבארת המשנה את אופני הכפרה כשעבר עבירה זו במזיד, וכן כשעבר עבירות נוספות. במשניות חולקה המשנה הראשונה במסכת לכמה משניות, אבל בתלמוד הבבלי הובאו כל המשניות שבפרק הזה ביחד. שתי המסכתות העוסקות בעניינים דומים לענייני שבועות הן נדרים ונזיר, ושתיהן נפתחות בעניין הכינויים. כל כינויי נדרים כנדרים, וכל כינויי נזירות כנזירות. אבל מסכת שבועות לא נפתחה בעניין הכינויים, לא פתחה המשנה ואמרה כל כינויי שבועות כשבועות, מפני שמסכת זו באה אחרי מסכת מכות. גם מבואר בגמרא לקמן בדף ב' עמוד ב', ששנינו במסכת מכות בדף כ' עמוד א' לגבי איסורי הקפת הראש והקפת הזקן, חייב על הראש שתיים, אחת מכאן ואחת מכאן, ועל הזקן שתיים מכאן ושתיים מכאן. לכן פותחת המשנה פה במסכתנו בעניין שתיים שאין ארבע. וכיוון שלא פתחו בעניין הכינויים, לא הקפידו לשנות עניין זה מיד אחרי משנתנו. כך מסביר התוספות הראשון במסכת בדיבור המתחיל שבועות. והתוספות במסכת נדרים, לדף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל ומה ישנה כותבים, שהמשנה פותחת בכינויים רק אשר באה להשמיענו גם ידות. מה זה ידות? שמתחיל במקצת הדיבור אלא שאינו גומר אותו. ואותו מקצת הדיבור הוא כאילו גמר את כל דיבורו כאדם המטלטל כלי שלם על ידי בית יד שבו. ואילו בשבועות לא נאמרו ידות. פותחת המשנה הראשונה במסכת שבועות ואומרת שבועות שתיים שאין ארבע. שבועת ביטוי שהעובר עליה בשוגג חייב קורבן עולה ויורד. שני אופני שבועה נכתבו במפורש בתורה, ושני אופנים נוספים דרשו חכמים מפסוק. שני האופנים שנכתבו במפורש בתורה הם, כאשר נשבע על להבא. האחד כשנשבע להבא לחיוב, כגון שנשבע לאכול, והשני כשנשבע להבא לשלילה, כגון שנשבע שלא לאכול. ושניהם נכתבו בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב. להרע היא שבועה לעשות רע, ולאו דווקא רע, אלא כל שבועה שהיא לשלילה, ולהיטיב היא שבועה לעשות טוב ולאו דווקא טוב, אלא כל שבועה שהיא לחיוב. וחכמים דרשו שני אופנים נוספים כאשר נשבע לעבר. האחד כשנשבע לחיוב, כגון שנשבע שאכל, והשני כשנשבע על דרך השלילה, כגון שנשבע שלא אכל. בארבעה אופנים אלו, אם עבר בשוגג על שבועתו כשנשבע להבא, או שנשבע בשוגג על דבר לא נכון כשנשבע לעבר, חייב קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד הוא קורבן שמשתנה לפי השירות והניות החוטא. לגבי שבועת ביטוי נאמר בתורה והביא את השמו להשם על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצון כסבה וסעירת עזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. אם לא תגיע ידו די שא, והביא את השמו אשר חטא שתי תורים או שני בני עונה להשם אחד לחטאת ואחד לעולה. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני עונה, והביא את קורבנו אשר חטא עשירית עיפה סולת לחטאת. כלומר, יש שלוש דרגות בקורבן עולה ויורד. המביא מי שעובר בשוגג על שבועתו, א', כסבה או סעירת עזים לחטאת, ב', שתי תורים או שני בני עונה אחד לחטאת ואחד לעולה, ג', עשירית עיפה סולת למנחה. וארבעה סוגי שבועות יש, א', שבועת ביטוי והיא שבועת שקר, ב', שבועת שו, שנשבע על דבר שהשקר שבו גלוי, כגון על שיש שהוא זהב, או שבועה מיותרת, שנשבע על אבן שהיא אבן, או שנשבע על דבר שאי אפשר לעשותו, כגון שיעלה לשמיים, או שנשבע לבטל את המצווה. ג' שבועת העידות, שתובעים אותו להעיד על דבר שהוא יודע והוא נשבע שאינו יודע. ד' שבועת הפיקדון, שיש לחברו תביעת ממון עליו וכפר בתביעה ונשבע. שואל הריטב"א, מדוע המשנה כתבה שבועות בלשון כללית ולא פרשה שבועות ביטוי? כמו שהיא מפרשת בשאר פרקי המסכת, לכמן בדף למד, למשל, כתוב שבועת העידות, או בדף למד וב נאמר שבועת הפיקדון, או בדף למד חת נאמר שבועת הדיינין. הוא מתרץ הריטב"א, שבכל השבועות האחרות אין האדם נשבע מעצמו, אלא דבר אחר מחייבו להישבע. ולכן צריך לפרש מהו הגורם לשבועתו, אבל שבועת ביטוי, אין מי שמחייבו להישבע, אלא מעצמו הוא נשבע. ולכן, היא שבועה סתם. ותוסות לכמן בדף ג' עמוד א' דיבור המתחיל שהן מקשה, מדוע המשנה שונה שבועות שתיים שהן ארבע, ומביאה רק ארבעה אופנים של שבועת ביטוי, ואינה שונה שבועות שתיים שהן שמונה, ותכלול גם את האופנים השנויים לכמן בדף חפי עמוד א', שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק, שזרקתי ושלא זרקתי, שאין בהם להירע או להיטיב, מפני שאינם עינוי של האדם, אלא יש בהם רק חיוב ושלילה. תרצים התוספות על פי דברי רשי כאן, שביאר שהמשנה מביאה רק דבר וחילופו, כלומר, הרעה והטבה לעתיד והרעה והטבה על העבר. מביאה עכשיו המשנה דין שנכתב בתורה בסמוך לדין שבועת ביטוי, וגם בו יש שתיים שאין ארבע. ידיעות התאומה, חיובי קורבן עולה ויורד לאדם שנטמע ונכנס בשוגג למקדש, או אכל קודשים, שתיים שאין ארבע, שני אופני העלם נכתבו במפורש בתורה, ושני אופנים נוספים דרשו חכמים מפסוק. שני האופנים שנכתבו במפורש בתורה הם, כשנעלמה ממנו הידיעה שהוא תמה, האופן האחד שנכנס למקדש בעלם זה, והשני שאכל קודשים בעלם זה. נכתבו בפסוק ונעלם ממנו והוא תמה, שמשמעותו שנתעלמה ממנו התאומה, ועל ידי העלם זה נכנס למקדש או אכל קודשים בתאומה. וחכמים דרשו שני אופנים נוספים של העלם, אופן אחד כשזכר שהוא תמה אבל לא ידע שהוא נכנס לבית המקדש, אופן שני כשלא ידע שהוא אוכל קודשים. בארבעה אופנים אלו חייב קורבן עולה ויורד. אדם שנטמע כגון שנגע בשרץ ונכנס בתאומתו לבית המקדש או אכל קודשים בתאומתו, אם היה שוגג כשנכנס או כשאכל, חייב קורבן עולה ויורד. וחיוב הקורבן עולה ויורד הזה נקרא במשנה ידיעות התאומה, מפני שבהמשך המשנה יבואר שחיוב קורבן הוא רק אם הייתה לתמי ידיעה בתחילה שהוא תמי, ולאחר מכן שכח ונכנס למקדש. ולאחר שנכנס נזכר שהוא תמי. זאת אומרת שהייתה ידיעה בתחילה והייתה ידיעה בסוף. אגב, שהביאה המשנה שני דינים שיש בהם שתיים שאין ארבע, מביאה המשנה שני דינים נוספים שיש בהם שתיים שאין ארבע. יציאות השבת, הוצאות מרשות לרשות האסורות בשבת, שתיים שאין ארבע, שני אופני הוצאה נלמדים מפסוק, שני אופנים נוספים אמרו חכמים מסברתם. האופנים הנלמדים מהפסוק הם, כאשר מוציא אדם מרשות היחיד לרשות הרבים, שני אופנים בדבר. האחד, העומד ברשות הרבים והושיק ידו לרשות היחיד ונטל חפץ והוציאו לחוץ, והשני, כאשר עומד ברשות היחיד ונטל חפץ והניחו ברשות הרבים. שני אופנים אלו נלמדים מהפסוק, ויצב משה ויעבירו כל במחנה למור, איש ואישה יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם מאבי. ספר שמות פרק למדבב פסוק וב. פרשו חכמים במסכת שבת דף צדיבה ועמוד ב', משה רבינו ציווה שבני ישראל לא יביאו תרומות נוספות לבניין המשכן, מפני שביתו של אדם הוא רשות היחיד, ואילו משה היה במחנה לוויה, שהוא רשות הרבים, שהרי הכל מצויים אצל משה רבינו, הרי שאסור בשבת להוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. וחכמים אמרו מסברה שאף הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד הרי היא תולדה של הוצאה, והיא אסורה. ואף בזה שני אופנים של הכנסה, אחד, העומד ברשות היחיד ומושיט ידו לרשות הרבים ונוטל משם חפץ ומכניס לרשות היחיד, והשני, העומד ברשות הרבים ונוטל חפץ ומניחו ברשות היחיד. הטעם שהמשנה נקטה לשון יציאות השבת ולא ידיעות השבת כמו ידיעות הטומאה, והיינו מבינים שהכוונה למלאכת הוצאה, שהרי רק בה יש שתיים שהם ארבע, מפני שעדיפה לכתוב יציאות, כי במלאכת הוצאה עצמה יש שני אופנים, א', העומד ברשות הרבים ומוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ב', העומד ברשות היחיד ומוציא לרשות הרבים. כך תוספות בדיבור המתחיל, ידיעות. והמשנה נוקטת יציאות השבת ולא הוצאות השבת, מפני שהיא כותבת כלשון הפסוק על ייצא איש ממקומו, שגם ממנו דורשת הגמרא במסכת עירובין דף י"ז עמוד ב' איסור הוצאה בשבת, שבמקום על ייצא יש לקרוא על יוציא. כך מסבירים התוספות בתחילת מסכת שבת. והמאירי ביאר שכיוון שאין הוצאת חפץ ללא יציאה של אדם הנושא את החפץ, נקראת ההוצאה בשם יציאה. ואחת מלמתת מלאכות האסורות בשבת היא הוצאה מרשות לרשות, והיינו שמוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד. והמשנה שפותחת את מסכת שבת קוראת לעומד ברשות הרבים עני, ולעומד ברשות היחיד בעל הבית. והרמב״ם בפירוש המשניות מסביר שהמשנה נוקטת לשון קיצור וכותבת עני, במקום להאריך ולכתוב האדם העומד ברשות הרבים. וכן היא נוקטת בלשון קיצור בעל הבית, במקום לומר האדם העומד ברשות היחיד, שהרי דרך העולם הוא שעני עומד ברשות הרבים ובעל הבית עומד ברשות היחיד ומושיט לעני את הפת. ואילו רבי עובדיה מברטנורה מבאר שהמשנה נקטה דוגמה של קיום מצוות צדקה, ללמדנו שאם נתן צדקה באופנים הללו זו מצווה הבאה באווירה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל יציאות, לכאורה שני אופנים אלו הם אחד, שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ואין חילוק בין הוצאה של עני העומד ברשות הרבים להוצאה של בעל הבית העומד ברשות היחיד. דרצים התוספות שהיינו אומרים שדרך הוצאה היא רק כשעומד ברשות היחיד ומוציא לרשות הרבים, אבל כאשר עומד ברשות הרבים ומכניס ידו לרשות היחיד ומוציא משם לרשות הרבים, אין זו הוצאה, לכן הם נחשבים כשני אופנים של הוצאה. אילו רבינו תם מפרש בתוספות, שהוצאה היא מלאכה גרועה, שהרי לכאורה אין חילוק בין המוציא מרשות היחיד לרשות היחיד ובין המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ולכן הוא צריכו להשמיע לנו את כל האופנים של הוצאה, לומר שבכל האופנים הללו זו מלאכה אסורה בשבת. והרמב״ם בפירוש המשניות במסכת שבת כותב, מדוע חכמים אמרו בסברה שגם הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד היא תולדה של הוצאה והיא אסורה? כי אין שום חילוק בסברה בין הוצאה להכנסה, מפני שכל הוצאה היא הכנסה ביחס למקום אליו הכניסו את החפץ, וכל הכנסה היא הוצאה ביחס למקום ממנו הוציאו את החפץ. אלא שהמשנה קוראת להוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים הוצאה, ולהוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד הכנסה. מביאה המשנה פותחת את מסכת שבועות דין נוסף שיש בו שניים שהם ארבעה. מראות נגעים, המצורע אשר יהיה לו נגע מאותם מראות בבשרו נטמע וצריך להביא קורבן לטהרתו. אדם הרואה בבשרו נגע צריך ללכת אל הכהן, ואם הכהן רואה שנגעו הוא אחד מארבעה מראות המבוארים במשנה, הוא מטמא אותו. אז מראות הנגעים אומרת המשנה שניים שאין ארבעה. שני מראות נכתבו במפורש בתורה, ושני מראות נוספים דרשו חכמים מפסוק. שני המראות הכתובים במפורש בתורה הם סט, סין א' ת' שהוא מראה הנראה כצמר לבן, ובארת שהוא מראה לבן ביותר כשלג. ונכתבו בפסוק, אדם כי יהיה באור בשרו סעט או ספחת או בארת. פסוק בספר ויקרא פרק י"ג פסוק ב', וחכמים דרשו מן הפסוק הזה שיש שני מראות נוספים שהם תולדה של סעט ובארת. תולדת הסעט נראית כקרום ביצה, ותולדת הבארת נראית כסיד ההיכל בבית המקדש. ובכל הדינים נכתב שתיים בלשון נקבה, אבל מראות הם לשון זכר, כמו שנאמר מראה הנגע סביב ומראה דמות כבוד השם בספר יחזקאל. ודרשת חכמים היא מהפסוק אדם כי יהיה ואור ושרו סעט או ספחת או בארת, והמילה ספחת פירושה שהוא מראה התפל למראה אחר, כלשון הפסוק בספר שמואל א' פרק ב' פסוק למדבב, ספחי נינה אל אחת הכהונות. וממה שקבע התורה את המילה ספחת בין סעט לבארת, דורשים חכמים לקמן בדבב עמוד ב' שיש מראה התפל לסעט ויש מראה התפל לבארת. וכשמדברים שתולדת הסעט נראית כקרום ביצה, זה הקרום הדק הדבוק בקליפת הביצה מבפנים. כך מסביר התפארת ישראל. ודעת חכמים שתולדת הבהרת נראית כסיד ההיכל בבית המקדש, ואילו דעת רבי מאיר במסכת נגעים פרק א' משנה א', שהסעט נראית כקרום ביצה ותולדת הסעט נראית כצמר לבן. דנה עכשיו המשנה בדיני ידיעות הטומאה שנשנו לאל, ומבארת אילו קורבנות מחפרים על ידיעות התאומה. הגמרא לקמן בדף ג' עמוד א' תבהר מדוע התנא התחיל לפרט דיני ידיעות התאומה ולא את דיני שבועת ביטוי שבה התחילה המשנה. וזאת מפני שדיני ידיעות התאומה הם מועטים ולכן שנה אותם התנא בתחילה ונפטר מהן. ולאחר מכן בפרק ג' לקמן בדף י' עמוד א' התחיל לפרט דיני שבועות שהם מרובים. אם כן, דיני ידיעות התאומה, את שיש בה ידיעה בתחילה על תאומת מקדש וקודשיו, כלומר שקודם שנכנס למקדש הוא אכל קודשים, ידע שהוא תמה, וכמן בדף ה' עמוד א' מבאר את הגמרא שרבי, שסידר את המשנה, הולך לשיטתו והוא סובר שאפילו אם לא ידע שהוא תמה, אלא רק למד בעבר שתמה אסור להיכנס לבית המקדש ולאכול קודשים, הרי זה נחשב, שהייתה לו ידיעה בתחילה, ויש בה ידיעה בסוף, שאחר שנכנס למקדש הוא אכל קודשים, נודע לו שנכנס או אכל כשהוא תמה, ויש בה העלם בינתיים, שבין הידיעה שבתחילה ובין הידיעה שבסוף היה העלם, כלומר שכחה, או העלם תומה ששכח שהוא תמה, ובזמן ששכח נכנס למקדש או אכל קודשים, או העלם מקדש, שלא ידע שהוא נכנס למקדש או שהוא אוכל קודשים, הרי זה חייב בקורבן עולה ויורד, קורבן שמביא לפי יכולתו הכלכלית. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם יש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף, שקודם שנכנס למקדש או אכל קודשים ידע שהוא תמה, ואין בה ידיעה בסוף שגם אחר שנכנס למקדש או אכל קודשים לא נזכר שהוא תמה, סעיר הנעשה בפנים ביום הכיפורים והוא הסעיר שעלה בגורל לאשם, ביום הכיפורים עצמו תולה להגן עליו מן האיסורים, שאף על פי שאינו יודע שחטא, מכל מקום עליו לדאוג, שהרי כל השוגגים צריכים כפרה כשיוודע להם שחטאו, ומוכח שקודם שנודע להם מבני עונשין, עד שיוודע לו שנכנס למקדש או אכל קודשים בתומה ויביא בעולה ויורד, יביא קורבן עולה ויורד. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אין בה ידיעה בתחילה, שקודם שנכנס למקדש או אכל קודשים לא ידע שהוא תמה, והגמרא לקמן בדף ה' עמוד א' תשאל, איך ייתכן שאין לאדם ידיעה בתחילה, הרי לשיטת רבי, שמשנתנו הולכת לשיטתו, ידיעת בית רבו שמה ידיעה, כלומר שאם למד בעבר שתמה אסור להיכנס לבית המקדש ולאכול קודשים, זה כבר נחשב שהייתה לו ידיעה בתחילה, ואם כן לכל אדם יש ידיעה בתחילה, אף אם בשעה שנגע בשרץ, לא שם לב שהוא נטמא, משיבה הגמרא שמדובר בתינוק שנשבע לבין הנוכרים ולא ידע מעולם שהנוגע בשרץ תמה ואסור לו להיכנס לבית המקדש ולאכול קודשים. אם כן, אם אין בה ידיעה בתחילה שקודם שנכנס למקדש או אכל קודשים לא ידע שהוא תמה, אבל יש בה ידיעה בסוף שאחר שנכנס למקדש או אכל קודשים נודע לו שהוא תמה, סעיר הנעשה בחוץ ביום הכיפורים, והוא סעיר עיזים של מוסף יום הכיפורים הקרב במזבח החיצון, ויום הכיפורים עצמו מחפר, שנאמר בספר במדבר פרק חפתת פסוק י' א', סעיר עיזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים, הוא סעיר עיזים אחד, הוא סעיר של מוסף הנעשה במזבח החיצון, וחטאת כיפורים זה הסעיר הנעשה בפנים. ממה שהקישה והשוותה התורה את שני הסעירים אנחנו למדים, שעל מה שזה מחפר, על מה שסעיר הנעשה בפנים מחפר, זה מחפר, הסעיר הנעשה בחוץ גם כן מחפר, מה שהסעיר הפנימי אין מחפר, תולה להגן מן האיסורים אלא על דבר שיש בה ידיעה בתחילה, כמבואר לקמן בדף זין עמוד ב' שסעיר הנעשה בפנים אינו תולה להגן אלא כשהייתה ידיעה בתחילה, אף הסעיר החיצון אין מחפר אלא על דבר שיש בה ידיעה בסוף. ובהמשך המשנה חולקים רב יהודה ורבי שמעון, האם סעירי ראשי חודשים מחפרים על תומת מקדש וקודשיו שאין בהם ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. הגמרא לקמן בדף ט' עמוד א' מבארת את טעם מחלוקתם, שרב יהודה דורש את הפסוק וסעיר עיזים אחד לחטאת להשם שנאמר בסעירי ראשי חודשים, משמע ממנו שמחפרים על חטא שאין מכיר בו אלא השם, דהיינו שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. ועל זה שואלת הגמרא שסעירי ראשי חודשים יחפרו גם על עבירות שאין בהם ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, ומשיבה בשם תנא דבי רבי ישמעאל שלומדים מקש מסעיר הנעשה בחוץ, הואיל וזה בא בזמן קבוע וזה בא בזמן קבוע, מה זה אינו מחפר אלא על תומת מקדש וקודשיו, אף זה אינו מחפר אלא על תומת מקדש וקודשיו. שואל תוספות לקמן בדף ח' עמוד ב' דיבור המתחיל, מה? לפי רבי יהודה מדוע צריכה המשנה להקיש סעיר הנעשה בחוץ לסעיר הנעשה בפנים ולומר, מה הפנימי אינו מחפר אלא על דבר שיש בו ידיעה, אף החיצון אינו מחפר אלא על דבר שיש בו ידיעה? הרי על כוחך אין לסעיר הנעשה בחוץ על מה לחפר מלבד תומת מקדש וקודשיו, שאין בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף. שהרי על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, סעירי ראשי חודשים מחפרים, מפני שנאמר בהם חטאת להשם ודורשים חטא שאין מכיר בו אלא השם, ואין לומר שהיקש מסעיר הפנימי לסעיר הנעשה בחוץ בא ללמד שסעיר הנעשה בחוץ מחפר על תומת מקדש וקודשיו ולא על שער עבירות, שהרי מלשון המשנה לא משמע כן, אלא משמע שהיקש בא ללמד שסעיר הנעשה בחוץ מחפר על שאין בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף. תרצים התוספות שלולי היקש מסעיר הפנימי לסעיר הנעשה בחוץ, היינו אומרים שסעיר הנעשה בחוץ מחפר על תומת מקדש וקודשיו שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, ואילו סעירי ראשי חודשים מחפרים על שער עבירות שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, ולא היינו דורשים את ההיקש של תנא דבי רבי ישמעאל המלמד שסעירי ראשי חודשים מחפרים רק על תומת מקדש וקודשיו, אלא היינו לומדים בהיקש מסעיר הנעשה בחוץ, מה זה מחפר? על אין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, אף זה מחפר על אין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. אבל אחרי שיש היקש מסעיר הפנימי לסעיר הנעשה בחוץ, על כורחה היקש מסעיר הנעשה בחוץ לסעירי ראשי חודשים מלמד, שסעירי ראשי חודשים מחפרים רק על תומת מקדש וקודשיו ולא על שאר עבירות. עוד מוסיפה המשנה ועל תומת מקדש וקודשיו שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, סעירי חטאת שמקריבים בכל שלושת הרגלים, בפסח, בשבועות, בסוכות וכן בשמיני עצרת, וסעירי חטאת שמקריבים בראשי החודשים, מחפרין, אלו הם דברי רבי יהודה. אילו רבי שמעון חולק ואומר, ונציין, כפי שאומר רשי בדף ב' עמוד ב', שסתם רבי שמעון שמופיע זה רבי שמעון בר יוחאי, אם כן רבי שמעון אומר סעירי הרגלים אכן מחפרים על תומה שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, אבל לא סעירי ראשי חודשים. ועל מה סעירי ראשי חודשים מחפרין? על הטהור, אדם טהור שאכל את הטמא, שאכל קודשים טמאים. והרי קודשים טמאים אסור לאוכלם, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ת', והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, באש יישרף. ואף על פי שבטהור שאכל את הטמא אין חיוב כרת, מכל מקום ניתנה לו כפרה על ידי סעירי ראשי חודשים. דעה שלישית מביאה המשנה, בדף ב' עמוד ב', רבי מאיר אומר כל הסעירים של המוספין, דהיינו סעיר הנעשה בחוץ ביום הכיפורים, דהיינו במזבח החיצון, סעירי הרגלים וסעירי ראשי חודשים, כפרתן שווה על תומת מקדש וקודשיו, והם מחפרים בין על תומה שאין בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף, ובין על תומה שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, ובין על טהור שאכל את הטמא. והוצרכו כמה קורבנות לכפר על אותן עבירות, שאם עבר על תומת מקדש וקודשיו, אחרי שהוא קרב קורבן אחד, בא הקורבן האחר, ומחפר עליו. אבל סעיר הנעשה בפנים ביום הכיפורים, אינו מחפר אלא על תומת מקדש וקודשיו שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף, כפי שמבואר בגמרא לקמן בדף ח' עמוד ב'. ועל אופן זה, שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף, רק סעיר הנעשה בפנים מחפר ולא שאר הסעירים. חוזרת המשנה ומביאה את דברי רבי שמעון כדי להביא את מה שיקשו על דברה ומה שתירץ. אומרת המשנה, היה רבי שמעון אומר, סעירי ראשי חודשים מחפרים על הטהור שאכל את הטמא. אדם טהור שאכל קודשים טמאים, וסעירי המוספים של שלוש רגלים מחפרים על תומת מקדש וקודשיו, שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. וסעיר המוספים של יום הכיפורים הנעשה בחוץ, במזבח החיצון, מחפר על תומת מקדש וקודשיו, שאין בה ידיעה בתחילה, אבל יש בה ידיעה בסוף. זה מה שסובר רבי שמעון. אמרו לו, מהו שיקרבו זה בזה? אם אחד מסעירים אלו עבד והקריבו סעיר אחר במקומו ואחר כך נמצא הסעיר שעבד, האם אפשר להקריבו בזמן אחר? כגון, סעיר שהופרש למוסף של יום הכיפורים, האם אפשר להקריבו למוסף של שלוש רגלים או שלוש חודש? אמר להן, השיב להם רבי שמעון, יקרבו. אפשר להקריב בזמן אחר את הסעיר שעבד. אמרו לו, הואיל ואין כפרתן שווה, כיוון שלשיטתך אתה רבי שמעון כל סעיר מחפר על אופן אחר של תומת מקדש וקודשיו, סעירי ראשי חודשים על טהור שאכל את הטמא, סעירי הרגלים על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, וסעיר הנעשה בחוץ ביום הכיפורים על שאין בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף, אז היות וכל סעיר מחפר על אופן אחר של תומת מקדש וקודשיו, איך קרבין זה בזה? איך אפשר להקריבם זה במקום זה? הרי כשסעיר זה הופרש לצורך כפרה לעבירה מסוימת הוא הופרש, ועכשיו אנחנו באים לחפר על ידו, על עבירה אחרת. אמר להם, השיב להם רבי שמעון, אף שכל אחד מן הסעירים מחפר על עבירה אחרת, מכל מקום כולן באים לחפר על עבירות מעניין אחד של תומת מקדש וקודשיו, ולכן אפשר לחפר על עבירה אחת עם הסעיר שהופרש לצורך כפרה של עבירה אחרת. דעה רביעית מביאה המשנה, רבי שמעון בן יהודה אומר משמו של רבי שמעון, סעירי המוספים של ראשי חודשים מחפרים על הטהור שאכל את הטמא, אדם טהור שאכל קודשים טמאים, מוסיף עליהם סעירי המוספים של שלוש רגלים שמחפרים גם על טהור שאכל את הטמא וגם על תומת מקדש וקודשיו שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. מוסיף עליהם סעיר מוסף של יום הכיפורים הנעשה במזבח החיצון שאין מחפרים גם על הטהור שאכל את הטמא וגם על תומת מקדש וקודשיו שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, וגם על תומת מקדש וקודשיו שאין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף. אמרו לו, מהו שיקרבו זה בזה? אם אחד מסעירים אילו עבד והקריבו סעיר אחר במקומו ואחר כך נמצא הסעיר שעבד, האם אפשר להקריבו בזמן אחר? אמר להם רבי שמעון בן יהודה, הן, אפשר להקריב בזמן אחר את הסעיר שעבד. אמרו לו, אם כן, מובן שיהיה הסעיר של יום הכיפורים הנעשה במזבח החיצון קריבין בראשי חודשים במקום סעיר המוסף של ראש חודש. כיוון שהסעיר של יום הכיפורים הופרש, כדי לכפר גם על העבירה של אדם טהור שאכל את הטמא, שעל זה בא השעיר של ראש חודש לכפר. אבל נשאלת השאלה, איך אפשר לומר שסעירי המוספים של ראשי חודשים יהיו קריבין ביום הכיפורים לכפר כפרה שאינה שלה? הרי שעיר המוסף של יום הכיפורים בא לכפר גם על אדם טהור שאכל קודשים טמאים, וגם על תומת מקדש וקודשיו שאין בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף, וגם על תומה שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. ואילו שעיר של ראש חודש ופרש לכפר רק על טהור שאכל את הטמא, אמר להם רבי שמעון בן יהודה, אף שכל אחד מהשעירים מכפר על עבירה אחרת, מכל מקום כולן באים לכפר על תומת מקדש וקודשיו, ולכן אפשר לכפר על עבירה אחת עם השעיר שהופרש לצורך כפרה של עבירה אחרת. וכותב הרמב״ם בפירוש המשניות שמחלוקת זו לא נקבעה הלכה כאחד התנאים, מפני שאין זו מחלוקת הנוגעת למעשה, אלא הוא דבר החוזר ומסור לשמיים, על איזה חטא מכפר כל קורבן. אבל במשנה תורה בהלכות שגגות פרק י' הלכה ט' פוסק הרמב״ם כרבי יהודה, וכך גם כותב המאירי. וכעת נסכם את ארבע השיטות שהביאה המשנה. שעיר הפנימי של יום הכיפורים, על מה הוא מכפר? שעיר הפנימי של יום הכיפורים זה אחד משני השעירים שהיה מטיל הכהן גדול גורל מי יעלה להשם ומי ילך להזזל. אז אותו שעיר שעלה עליו הגורל להשם הוא השעיר הפנימי של יום הכיפורים. לדעת כל ארבעת התנאים, שעיר הפנימי של יום הכיפורים מכפר אם יש ידיעה בתחילה ואין בסוף. שעיר שנעשה במזבח החיצון של יום הכיפורים, לדעת רבי יהודה ורבי שמעון, זה מכפר אם אין ידיעה בתחילה ויש ידיעה בסוף. לדעת רבי מאיר ורבי שמעון בן יהודה, שעיר החיצון של יום הכיפורים מכפר אם אין ידיעה בתחילה ויש בסוף. הוא מכפר אם אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. הוא מכפר על אדם טהור שאכל קודשים טמאים. שעירי הרגלים, לדעת רבי יהודה ורבי שמעון, מכפר אם אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. לדעת רבי מאיר, מכפר על שלושה דברים, אין ידיעה בתחילה ויש בסוף, אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, וכן על טהור שאכל קודשים טמאים. ולדעת רבי שמעון בן יהודה, שעירי רגלים מכפרים אם אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, ועל טהור שאכל את הטמא. ושעירי ראשי חודשים על מה הם מכפרים? לשיטת רבי יהודה אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, על זה זה מכפר. לשיטת רבי שמעון, שעירי ראשי חודשים מכפרים על טהור שאכל את הטמא. לדעת רבי מאיר, זה מכפר על שלושה דברים, אין ידיעה בתחילה ויש בסוף, אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, וכן על טהור שאכל את הטמא. ולדעת רבי שמעון בן יהודה, שעירי ראשי חודשים מכפרים על טהור שאכל את הטמא. עכשיו מבאר את המשנה מהו הקורבן המכפר על טומאת מקדש וקודשיו במזיד, וכן מה הקורבן המכפר על עבירות נוספות. אומרת המשנה, ועל זדון טומאת מקדש וקודשיו, אם נכנס למקדש במזיד כשהוא טמא, או שאכל קודשים במזיד כשהוא טמא, ולא יתרו בו קודם שנכנס או שאכל, כי אם היו מטרים בו קודם שנכנס או אכל, היה חייב מלכות, ולא היה מתכפר על ידי שעיר ויום הכיפורים עד שיקבל את עונשו. קם מבואר במסכת כריתות דף חפי עמוד ב', אז אם היה זה במזיד בלי התראה, שעיר הנעשה בפנים ביום הכיפורים, והוא השעיר שעלה עליו הגורל להשם, ביום הכיפורים עצמו, מחפרין. ובגמרא לקמן בדף י' ב' עמוד ב', לומדים זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק ת' ז', פסוק ת' ז', וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאתם. ומבארת הגמרא שפשעים הכוונה למזיד. ממשיכה המשנה ואומרת על שאר עבירות שבתורה קלות וחמורות, בין אם הן קלות ובין אם הן חמורות, מיד תבאר המשנה מה נחשב קלות ומה נחשב חמורות. אז דונות והשגגות, בין אם עבר עליהם במזיד ובין אם עבר עליהם בשוגג, ויש לו ספק בדבר, הוא חייב להביא קורבן אשם תלוי. מי שעובר על ספק עבירה, שאם היה עובר עליה בוודאות בשוגג היה חייב חטאת, כגון האוכל חתיכה שהיא ספק חלב, ספק שומן, חייב להביא אשם תלוי. וממילא המשמעות הפשוטה של דברי המשנה היא ששעיר המשתלח מכפר על עבירות קלות ועל חמורות ועל זדונות ועל שגגות ועל עודה ועל לא עודה, על עשה ועל לא תעשה, על כריתות ועל מיטת בית דין. אבל הגמרא לקמן בדף י"ב עמוד ב' מבארת ששגגות היינו שעבר על ספק עבירה בשוגג והוא חייב להביא אשם תלוי, וכן הודה ולא הודה היינו אם נודע לו שעבר על ספק עבירה או שלא נודע לו שעבר על ספק עבירה. אם כן, אומרת המשנה, על שאר עבירות שבתורה הקלות והחמורות, הזדונות והשגגות, הודה ולא הודה, אותם עבירות שעשהן בשוגג, בין אם נודע לו קודם יום הכיפורים שעבר על ספק עבירה ובין אם לא נודע לו קודם יום הכיפורים שעבר על ספק עבירה. ומבארת המשנה מהן עבירות קלות, אם עבר על עשה ולא תעשה, ומהן עבירות חמורות, אם עבר על כריתות, עבירות שחייבים עליהם כרת ועבירות שחייבים עליהם מיתות בית דין. על כל אילו שעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים מכפר אפילו אם לא חזר בתשובה על עבירות שעשה, אם היה חייב אשם תלוי ועבר עליו יום הכיפורים, נפטר מלהביאו. ודעת רבי יהודה במסכת יום הדף פה עמוד ב', שכל לא תעשה שאינו ניתק לעשה, הוא בכלל החמורות. ולכמן בדף י"ג עמוד א' מעמידה הגמרא את משנתנו כדעת רבי שעל כל עבירות בתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכיפורים מכפר. אבל הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א' הלכה ב' פוסק שאם עשה תשובה השעיר מכפר בין על הקלות בין על החמורות, אבל אם לא עשה תשובה השעיר מכפר רק על הקלות ולא על החמורות. שואל הפני יהושע, מדוע הובא כאן דין זה של כפרת שאר העבירות שלכאורה מקומו במסכת יומא ובמסכת כריתות? הוא כותב שאולי כיוון שמסכת שבועות באה אחרי מסכת מכות, ובסוף מסכת מכות בדף כ"ג עמוד א' שנינו כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם, דברי רבי חנניה בן גמליאל, אז משמע שלולי מלכות אינו נפטר מחיוב הכרת, לכן באה המשנה כאן לומר שאף על פי כן יש לו כפרה על ידי השעיר המשתלח. עכשיו מבאר את המשנה שהכהנים מתכפרים בקורבנות אחרים ונחלקו בזה התנאים. אחד ישראלים ואחד כהנים ואחד כהן משוח, כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, מתכפרים בשעיר המשתלח על שער עבירות כמו שנתבאר במשנה לעיל. אז בפשטות דברי המשנה, אם השווה ישראלים וכהנים וכהן משוח לעניין המבואר מיד, דיינו כפרת הפר. אבל הגמרא לקמן בדף י"ג עמוד ב' מבארת שהגמרא משווה בישראלים וכהנים וכהן משוח לעניין כפרת שעיר המשתלח. אם כן, אומרת המשנה, אחד ישראלים ואחד כהנים ואחד כהן משוח מתכפרים בשעיר המשתלח על שער עבירות כמו שנתבאר. ומה החילוק שואלת המשנה שיש בין ישראלים לכהנים ולכהן משוח? אלא שכל מה שהשעיר הפנימי מכפר על ישראלים, דהיינו להגן מן האיסורים על תומת מקדש וקודשיו שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף, וכפרה על סדון תומת מקדש וקודשיו, על הכהנים אין השעיר הפנימי מכפר, אלא הפר השני שמקריב הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהפר, יש שגורסים שדם הפר, מכפר על הכהנים על תומת מקדש וקודשיו, שאם הייתה בתומתם ידיעה בתחילה ולא הייתה ידיעה בסוף, הפר תולה להגן עליהם מן האיסורים עד שיוודע להם שחטאו. אם נכנסו למקדש או שאכלו קודשים בתומה במזיד, הפר מכפר עליהם. והחמירו יותר על הכהנים שהשעיר לא יכפר עליהם אלא הפר, מפני שהכהנים ממונים על שמירת הקודש והמקדש. ואם פשעו בתומת מקדש וקודשיו, אבונם יותר גדול, שהרי פשעו בדבר שהופקדו עליו. אבל בשער החטאים, אין חילוק בין הכהנים לבין שער העם. כך מסביר המשך חוכמה בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ז. אומרת המשנה, רבי שמעון חולק ואומר, כשם שתנקם המודה שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל, דהיינו שתולה להגן מן האיסורים על תומת מקדש וקודשיו שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף, וכן מכפר על סדום תומת מקדש וקודשיו על ידי הזעתו אף שאין עליו וידוי, שהרי הכהן הגדול מתוודא רק על השעיר המשתלח ולא על השעיר הפנימי, כך דם הפר מכפר על הכהנים על תומת מקדש וקודשיו ללא הוידוי. ואם כן, על מה מכפר הוידוי שהכהן הגדול מתוודא על הפר? אלא יש לומר, כשם שוידויו של הכהן הגדול שמתוודה על השעיר המשתלח מכפר על ישראל על שער העבירות, כך וידויו של הכהן הגדול שמתוודה על הפר מכפר על הכהנים על שער העבירות. ולא כדברי תנא קמא שבכפרת השעיר המשתלח אין חילוק בין כהנים לישראלים ולכולם הוא מכפר על שער העבירות. ולפי רבי שמעון נמצא שהכהנים הוצרכו כפרה שונה משער ישראל על כל העבירות. טעם הדבר, אומר המשך חוכמה, מפני שחטאם יותר מפורסם ולכן חילול השם שנעשה מהחטא גדול יותר. ומטעם זה בקטורת שבאה לחפר על חטאים שבחשאי, כאמור במסכת זבחים דף פי חטא עמוד ב', לא היו צריכים קטורת נפרדת, מפני שאין בחטאים שבחשאי חילול השם. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את מסכת שבועות, משנה ארוכה שתופסת כמעט את כל הדף הראשון של מסכת שבועות. וכעת, שתי שורות לפני סוף דף ב', אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבארת מדוע הרבי סידר את מסכת שבועות אחרי מסכת מכות. שואלת הגמרא, מיכדה תנא ממכות צליק? הרי התנא יצא כעת ממסכת מכות, אותה סיימנו. מה ישנה דתני שבועות? מה הטעם שהוא שונה אחריה את מסכת שבועות? ואין כוונת הגמרא לשאול מדוע למדו התנאים את מסכת שבועות אחרי מסכת מכות, שהרי ייתכן שתנאים לא למדו כסדר הזה שלפנינו. וכמו שיש כלל שבשתי מסכתות אין סדר למשנה לגבי מחלוקת ואחר כך סתם, דהיינו, שאם שנינו באותה מסכת מחלוקת ואחר כך שנינו כאחד מצדדי המחלוקת, הלכה כאותו צד שנשנה אחר המחלוקת, אבל בשתי מסכתות אין את הכלל הזה, מפני שיתכן שהמחלוקת נשנתה אחרי הסתם. אלא כוונת הגמרא לשאול מדוע הרבי שסידר את המשניות סידר את מסכת שבועות אחרי מסכת מכות. כך תוספות מסביר את שאלת הגמרא מיכדי. משיבה הגמרא משום דתני שתן השנה בסוף מסכת מכות בדף כ' עמוד א' לגבי איסורי הקפת הראש והשחטת הזקן, שאסור לגלח את כל הראש בלא להשאיר פאות משני צידי הראש, שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם, ואסור לגלח את הזקן בתער, שנאמר ולא תשחית את פאת זקניך, שהמקיף את כל ראשו חייב על הקפת הראש שתיים, שתי מלכויות, פעמיים למתת מלכות, אחת מכאן ואחת מכאן, אחת על הפאה בצד האחד ואחת על הפאה בצד השני, ופאה זה מלשון סוף וקצה, כנאמר לפאת נגב, לפאת ים, ומבאר הריבן שבראש האדם יש שני חלקים, מקום השיער הגולגולת עם מקום הפנים והזקן הלכי, שני החלקים מתחברים ליד האוזן מקדימה, ושם הוא סוף הראש שאסור להקיפו. מפני שנאמר לו תקיפו פאת ראשכם, ומשמעות המילה פאת, חייב מלכות על כל פאה בפני עצמה. ואפילו אם גילח את שתי הפאות בבת אחת, ואפילו אם יתרו בו רק פעם אחת, חייב שתי מלכויות, שכן גילח את שתי הפאות עם התראה. כך תוספות בדף ג' עמוד א', דיבור המתחיל חדה. ועל השחטת הזקן חייב שתיים מכאן ושתיים מכאן, שתי מלכויות דיינו פעמיים למתת מלכות על גילוח צד אחד של הפנים, מפני שבגילוח צד אחד של הפנים עוברים על שני לוין, ושתי מלכויות על גילוח הצד השני של הפנים. ואחת מלמטה, פעם אחת למתת מלכות על גילוח הסנטר שהוא למטה מהפנים, אפילו אם גילח את הפאות של הזקן בבת אחת או זו אחר זו בתוך כדי דיבור, ואפילו אם לא יתרו בו, אלא פעם אחת. וכיוון ששנינו חדה דמחייב עלי תרתי, הזרה אחת שחייבים עליה כמה חיובי מלכות, תנה שנה תנה בסמוך את דין שבועות פה בתחילת המסכת, שהוא דומה מפני שגם בו יש שתיים שאין ארבע. והרי מגעש מבאר שבהקפת הראש והשחטת הזקן יש לב אחד שמתחלק לכמה עניינים, וכנגדם כמה חיובים, וזה דומה לשבועות שגם שם יש עניין אחד שמתחלק לארבעה עניינים, שתיים שאין ארבע, וכנגדם ארבעה חיובים. וממשיכה הגמרא לדון בסדר המשנה. המסכת שלפנינו עוסקת בדיני שבועות, ומכיוון שבשבועת הביטוי יש שתיים שאין ארבע, הובאו במשנה כל הדינים שיש בהם שתיים שאין ארבע. אמנם לא בכל מקום ששנינו דין שיש בו שתיים שהם ארבע הובאו כל הדינים הללו, ושואלת הגמרא, מה ישנה אחה? מה נשתנה כאן? דתני לאו לכולו, שאגב ששנה תן הדין שבועות שנה את כל הדינים שיש בהם שתיים שהן ארבע, ומה ישנה? מה נשתנה לגבי יציאות השבת? המשנה פותחת את מסכת שבת, ומראות נגעים, המשנה פותחת את מסכת נגעים, דלא קטני לכולו, ששם תן אינו מביא את כל הדינים הללו, למרות שהוא שונה דין אחד שיש בו שתיים שהן ארבע. משיבה הגמרא, אמרי, השיבו בני הישיבה, שבועות וידיעות התומה דגבי הדד דקטיבין, הם כתובים בתורה זה בסמוך לזה, נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה, ואחר כך נאמר בפסוק ד', או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים, ודמיה נהדדי, והם גם דומים בדיניהם, שבשניהם מתחייבים בקורבן עולה ויורד, שתמה הנכנס בשוגג למקדש או אוכל קודשים חייב קורבן עולה ויורד, דהיינו קורבן לפי יכולתו הכלכלית, העשיר מביא מן הבהמה, והעני מביא מתורים ובני יונה, והדל ביותר מביא סולת, וגם הנשבע לשקר בשוגג חייב קורבן עולה ויורד, לכן תני לו גבי הדדי, שנה אותם התנה ביחד, והיידי דתנה תרתי, תני כולו. מכיוון שהתנה שנה שני דינים שיש בהם שתיים שהם ארבע, שנה גם את שאר הדינים שיש בהם שתיים שהם ארבע. אבל ביציאות השבת ובמרות נגעים, התנה לא שנה שום דין נוסף, ולכן גם לא שנה את שאר הדינים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל גבי, הרי גם מרות נגעים דינם דומה לשבועות ולתומת מקדש וקודשיו, שהרי גם במצורע יש קורבן עולה ויורד, ומדוע במסכת נגעים לא הביאו את כל הדינים שיש בהם קורבן עולה ויורד? תרצים התוספות שבמצורע יש רק שתי דרגות בקורבן, עשיר ודל, ואילו בשבועות ובתומת מקדש וקודשיו, יש דרגה נוספת של דלי דלות שמביא רק מנחה. מכל מקום מקשים התוספות שמרות נגעים היו צריכים להיכתב במשנה בסמוך לשבועות ותומות, לפני יציאות השבת שאין בהם כלל קורבן עולה ויורד. תרצים התוספות שהקורבנות שמביאים על שבועות, תומת מקדש וקודשיו ושבת, הם באים לחפר, אבל קורבנות המצורה אינם באים לחפר עליו, אלא רק להכשירו מתומתו. ולכן נכתבו מרות נגעים אחר יציאות השבת. מקשה הגמרא, התנא פתח את המשנה בשבועות, ולאחר שסיים להביא את הדינים הנוספים שיש בהם שתיים שהם ארבע, והחל לפרש את הדינים שהביא, הוא לא מתחיל לפרש את הדינים מדיני שבועות, אלא הוא מתחיל לפרש את דיני ידיעות התומה. איזה קורבן מחפר על תומות מקדש וקודשיו? נשאלת השאלה, מדוע לא פרש בתחילה דיני שבועות? מתרצת הגמרא, איידי דזוטרין מילאיו, מכיוון שדיני ידיעות התומה הם מועטים, והם כוללים רק את שני הפרקים הראשונים במסכת, פסיק שר אליהו, חילק התנה ופטר את עצמו מהם בתחילה, ועד ארתני ואחר כך שנה דיני שבועות דנפישן מילאיו, שדבריהם מרובים. ואף שדיני שבועת ביטוי מועטים יותר מדיני תומת מקדש וקודשיו, שהרי רק הפרק השלישי במסכתנו עוסק בשבועת ביטוי, מכל מקום, כל דיני השבועות, דהיינו שבועת ביטוי, שבועת העדות, שבועת הפיקדון, שבועת הדיינים, הם מרובים יותר מדיני ידיעות התומה, והתנא רצה לשנות את כל דיני השבועות ביחד, לכן קודם הוא דיבר על דיני תומה. כך התוספות בדיבור המתחיל איידי. והתוספות בדיבור המתחיל והדר מאירים, שהסדר שהתנא שונה את ענייני ידיעות התומה ואת ענייני שבועות שונה, שבידיעות התומה ביאר תחילה את פרטי דיני הידיעות, איזה קורבן מחפר על יש בידיעה בתחילה ואין בידיעה בסוף, או אין בידיעה בתחילה ויש בידיעה בסוף, או אין בידיעה לא בתחילה ולא בסוף. ואילו בשבועות הוא מבאר תחילה מה הכוונה שתיים שהם ארבע. מבארת הגמרא את הדינים השנויים במשנה שיש בהם שתיים שהם ארבע. אומרת הגמרא, שבועות שבועת הביטוי, שתיים, שני אופני שבועה נכתבו במפורש בתורה שהן ארבע, שני אופנים נוספים דרשו חכמים מפסוק. שתיים, שני האופנים שנכתבו במפורש בתורה הם על העתיד. אם אדם נשבע שאוכל ולבסוף לא אכל, ואם נשבע שלא אוכל ולבסוף אכל, שהן ארבע, שני האופנים שחכמים דרשו מהפסוק הם על העבר. אם נשבע שאכלתי ומתברר שלא אכל, ואם נשבע שלא אכלתי ומתברר שאכל. ידיעות התומה, חיובי קורבן עולה ויורד לאדם שנטמע ונכנס בשוגג למקדש או שאכל קודשים. שתיים, שאין ארבע, שני אופני העלם נכתבו במפורש בתורה, שני אופנים נוספים דרשו חכמים מפסוק. מפרטת הגמרא, שתיים, שני האופנים שנכתבו במפורש בתורה הם ידיעת תומת קודש. אם נעלמה ממנו התומה, דהיינו שלא ידע שהוא תמה ואכל קודשים, וידיעת תומת מקדש, אם נעלמה ממנו התומה ונכנס לבית המקדש, שאין ארבע, שני האופנים שחכמים דרשו מפסוק הם, אם ידע שהוא תמה אבל לא ידע שמשהו אוכל הוא קודש קודשים, אבל קודם שאכל ידע שאלו קודשים מאסורים באכילה לתמה ובשעה שאכל הוא שכח, ואם ידע שהוא תמה אבל לא ידע שהוא נכנס לבית המקדש. יציאות שבת, הוצאות מרשות לרשות האסורות בשבת, שתיים, שאין ארבע. שני אופני הוצאה נלמדים מפסוק, ושני אופנים נוספים אמרו חכמים מסברתם. שתיים, שני האופנים הנלמדים מפסוק הם הוצאת דעני, העומד ברשות הרבים ומושיט ידו לתוך רשות היחיד ונוטל משם חפץ ומוציאו לרשות הרבים, והוצאה דבעל הבית, העומד ברשות היחיד ונוטל חפץ ומוציאו לרשות הרבים ומניחו שם. שאין ארבע, שני האופנים שחכמים אמרו מסברה הם הכנסה דעני, העומד ברשות הרבים ונוטל משם חפץ ומכניסו לרשות היחיד ומניחו שם, והכנסה דבעל הבית, והעומד ברשות היחיד ומושיט ידו לרשות הרבים ונוטל משם חפץ ומכניסו לרשות היחיד. וכבר הזכרנו שהמשנה במסכת שבת, במשנה הראשונה נוקטת אני ובעל הבית, כי היא רצתה לנקוט לשון קיצור. היא כותבת אני במקום להאריך ולכתוב האדם העומד ברשות הרבים, היא כותבת בעל הבית בקיצור במקום לכתוב האדם העומד ברשות היחיד. מרות נגעים אומרת הגמרא, שהמצורה שהיה לו נגע מאותם מרות נטמע על ידם וצריך להביא קורבן לטהרתו. שניים שהם ארבע, שני מרות נכתבו במפורש בתורה, שני מרות נוספים דרשו חכמים מפסוק. שניים, שני המרות שנכתבו במפורש בתורה הם סט, מראה הנראה כצמר לבן ובהרת, מראה לבן ביותר כשלג. וספחת זה לא שם של מראה, אלא מן המילה הזו למידים שיש תולדות לסט ולבהרת, כמבואר לכמן בדף עמוד א'. שאין ארבעה, שני המרות שחכמים דרשו מהפסוק הם סט ותולדתה, תולדת הסט, בהרת ותולדתה, תולדת הבהרת, תולדת הסט נראית כקרום ביצה, תולדת הבהרת נראית כסידה היכל בבית המקדש. וזוהי דעת חכמים במשנה במסכת נגעים, פרק א' משנה א', אבל דעת רבי מאיר שהסט נראית כקרום ביצה ותולדת הסט נראית כצמר לבן. תנה עכשיו הגמרא כדעת איזה תנה נשנתה משנתנו. מני מתניתין, כדעת מי שנויה משנתנו, הרי לא כדעת רבי ישמעאל ולא כדעת רבי עקיבא. אם נאמר שמשנתנו כדעת רבי ישמעאל, אמר, הרי הוא אמר לקמן בדף חפי עמוד א', שהנשבע שבועת שקר אינו חייב קורבן עולה ויורד. אלא אם נשבע לעתיד לבוא, כלומר אם נשבע שאוכל או שלא אוכל. אבל אם נשבע לעבר, שאכלתי או שלא אכלתי, אינו חייב קורבן. וטעמו, משום שמשמעות הפסוק לעירה או לעתיב, זה על להבא. ואילו במשנתנו מבואר שאף אם נשבע לעבר שאכלתי ושלא אכלתי, חייב קורבן. ונמצא שאין לבאר את משנתנו לדעת רבי ישמעאל. והיא אם נאמר שמשנתנו כדעת רבי עקיבא, אמר, הרי אומר לקמן בדף י' עמוד ב', תמה נכנס לבית המקדש בשוגג, רק על העלם תומה הוא חייב קורבן, כלומר ששכח שהוא תמה, על זה הוא חייב קורבן עולה ויורד, ואינו חייב קורבן על העלם מקדש, כלומר שזכר שנטמע, אבל לא ידע שהוא נכנס למקדש. וטעמו של רבי עקיבא, משום שמשמעות הפסוק ונעלם ממנו והוא תמה, הכוונה שהעלם היה על התומה ולא על המקדש. ואילו במשנתנו מבואר שאף על העלם מקדש חייב קורבן, ונמצא שאין לבאר את משנתנו כדעת רבי עקיבא. מתרץ את הגמרא, איבא את אימה רבי ישמעאל, איבא את אימה רבי עקיבא. אם תרצה תוכל ליישב את המשנה לדעת רבי ישמעאל, אם תרצה תוכל ליישב את המשנה לדעת רבי עקיבא. ומבאר את הגמרא, איבא את אימה רבי ישמעאל, אם תרצה ליישב כדעת רבי ישמעאל, תאמר שמה ששנינו לגבי שבועות שתיים שאין ארבע, אין הכוונה של ארבעה אופנים אילו חייב קורבן עולה ויורד, אלא שיש ארבעה אופנים בשבועה, מהן לחיוב ומהן לפטור. על חלק מהאופנים חייב קורבן ועל חלק מהאופנים פטור מקורבן. כלומר, אם נשבע לעתיד, דהיינו שאוכל ושלא אוכל, חייב קורבן. אם נשבע לעבר, דהיינו שאכלתי ושלא אכלתי, פטור מקורבן. ויבא את אימה, אם תרצה תוכל ליישב את המשנה לדעת רבי עקיבא, ותאמר שמה ששנינו לגבי ידיעות התומה שתיים שאין ארבע, אין הכוונה של ארבעה אופנים אילו חייב קורבן עולה ויורד, אלא שיש ארבעה אופנים בידיעות התומה, מהן לחיוב, על חלק מהאופנים הללו חייב קורבן ומהם לפטור, ועל חלק מהאופנים הללו פטור מקורבן. כלומר, אם נכנס למקדש כשהוא תמה מפני ששכח שהוא תמה, חייב קורבן, אם נכנס מפני ששכח שזה בית המקדש, פטור מקורבן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מהן, אם נעמיד את המשנה כרבי ישמעאל שאם נשבע לעתיד אינו חייב קורבן, יהיה מובן מדוע המשנה נקטה אופני שבועה שפטור עליהם, מפני שאף שפטור מקורבן מכל מקום עבר איסור במזיד. אבל אם נעמיד את המשנה כרבי עקיבא שאינו חייב קורבן על העלם מקדש והעלם קודש, אלא רק על העלם טומאה, לכאורה יהיה קשה מדוע המשנה מביאה אופני טומאת מקדש וקודשיו שהעבירה היא בשוגג, וגם לא חייבים עליה קורבן. תרצים התוספות שמכל מקום כיוון שעבר איסור בשוגג, המשנה מחשיבה את האופנים הללו בשתיים שהם ארבע. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הפינו הראשון, דף ב' במסכת שבועות, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש להערה או להיטיב? שאלה שנייה, איזה קורבן חייבים על שבועת ביטוי? שאלה שלישית, מה הפירוש שהסעיר ויום הכיפורים תולים? שאלה רביעית לרבי שמעון, על מה מחפר סעיר ראש חודש? שאלה חמישית, איזה סעיר מחפר על שאר עבירות ישראל? והשאלה האחרונה, לרבי שמעון, איזה קורבן מחפר לכהנים על שאר עבירות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי י' ב' בחסלף תפשין ע' ח', סיימנו ללמוד דף ב' במסכת שבועות, הדף הראשון והפותח של מסכתנו החדשה, מסכת שבועות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, י' ג' בחסלף תפשין ע' ח', ערב שבת קודש פרשת וישלח, ונלמד שני דפים כהרגלנו בערבי שבתות בסייעת הדשמיה, את דפים ג' וד' במסכת שבועות. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.